הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השישי מהלכות כליים. פרק זה, שהוא השני מארבעת הפרקים המדברים על דיני כלי הכרם, מדבר בתחילתו על השטח שנאסר על ידי הכליים, לאחר מכן על הרחקה בין גינות במפלסים שונים, דין שדה שרוצה להחליף את הגדל בה מזרע לגפנים ולהפך, דין הגפן המוברכת, והרמב״ם מסיים בדין הזריעה מתחת לענפי הגפן והקנים שעושים כדי שילכו ענפי הגפן עליהם וכדומה. פותח הרמב״ם בהלכה א', הזורע ירק או תבואה בכרם, דהיינו באמצע הכרם בתוך 400 לגפן, או המקיימות שלא הוא זרעו, אך לאחר שראה כליים צומחים בכרמו, הוא השאיר אותם ולא הכרם, עד שהוסיף ב-200, שמה שצמח באיסור, שיעורו הוא יותר מאחד חלקי 200 ממה שצמח תחילה ביתר, הרי זה מקדש שאוסר בהנאה מן הגפנים שסביבותיו של הירק או התבועה 16 עמה לכל רוח. דהיינו ש16 עמה של גפנים לכל צד מהמקום שבו זרועים הירק או התבועה נאסרים כאשר הוסיף ב-200, משום שעד 16 עמה זהו שיעור היניקה של האילן. ואותן 16 עמה הן עגולות ולא מרובעות. דהיינו שאין מודדים 16 עמה לכל צד בצורת ריבוע, כך שיהיה ריבוע של 32 עמה על 32 עמה שהירק או התבועה במרכזו, אלא מודדים בעיגול מהזרע 16 עמה לכל רוח, שכך כמובן נאסרות פחות גפנים. וטעם הדבר פשוט, כאמור שעד 16 עמה יונקים האילנות, ורק בעיגול, הרי יש כאן 16 עמה מדויקים מהזרע לכל רוח, אך בריבוע, הקרנות הן רחוקות יותר מ-16 עמה מהזרע. ורואים את כל העיגול הזה, שרוחבו הוא 32 עמה, שרי מודדים 16 עמה לכל צד. ואם כן, בכל צורה שבה נמדוד 16 עמה משני הצדדים של הזרע, יהיה רוחב העיגול 32 עמה. ומכיוון שעד לשיעור זה יונק האילן, הרי רואים את כל העיגול כאילו כולו מלא ירק, כי הוא יונק מהירק הנמצא בתוך 16 עמה ממנו, וכל גפן שתהיה בתוך עיגול זה נתקדשה שנאסרה בהנאה עם הירק עצמו שגם הוא נאסר בהנאה, וכל הגפנים שחוץ לעיגול אינן מתקדשות. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', במה דברים אמורים? שאין הירק או התבועה אוסרים, אלא את הגפנים שנמצאים בתוך עיגול של 32 עמה, כשהיה בין ספתי העיגול הזה, דהיינו קצהו של העיגול, ובין שורות הגפנים שחוצה לו, שמחוץ לעיגול של 32 עמה, יותר על 400. ואז הגפנים שמחוץ לעיגול אינם נאסרות. אבל אם היה ביניהם, בין קצות העיגול של 32 העמה, לשורות הגפנים שחוצה לו, 400 מצומצמות, דהיינו בדיוק 400, או שהיה ביניהם פחות מ-400, הרי מכיוון ש-400 זהו השיעור של עבודת הכרם, הרי כל מה שנמצא בתוך 400 לעיגול, בטלו אל העיגול, ולפיכך רואים את העיגול כאילו הגיע עד לשורה הסמוכה לו, וכאשר השורה הסמוכה רחוקה 400 משפת העיגול, הרי כאשר השורה היא מכל צדדי העיגול, הרי היא מוסיפה 400 לכל כיוון משני הצדדים, ובכך נוספו על רוחב העיגול שהוא 32 עמה עוד 800, וכאילו רוחב העיגול הוא 40 עמה, ורואים כל גפן שטיפול בתוך עיגול זה של 40 עמה, הרי גם היא מתקדשת. הלכה ג', במה דברים אמורים שנאסרים כל הגפנים הנמצאים בתוך העיגול של 32 עמה או של 40 עמה, בזורע או מקיים תבועה או ירק בתוך הכרם. אבל הזורע מחוץ לכרם וסמוך לו, דהיינו בסמיכות לכרם מבחוץ, דהיינו שהוא זורע מחוץ לכרם בסמיכות לו בתוך דלת אמות, הרי זה מקדש ואוסר בהנאה רק את שתי השורות של הגפנים הסמוכות לזרע באורך כל הזרע ויתר 400 חוץ לזרע. דהיינו שמשתי שורות הגפנים הסמוכות לזרע נאסרות רק הגפנים שכנגד הזרע ועוד 400 לכל צד באורך שורות הגפנים מעבר למקום הזרע. ומה שנאסרות רק שתי שורות של גפנים מן הכרם, ומשום ששתי שורות זהו שיעור הכרם. ומתקדש גם מן הזרע, מה שברוחב ארבע אמות, באורך כל השורה של קרם. דהיינו שרק הזרע שכנגד הקרם מתקדש, ובאורך זה הוא מתקדש ברוחב של ארבע אמות. שבאים מקום הזרע ארוך יותר מהקרם, הרי הזרע שהוא לא כנגד הקרם אינו מתקדש. והרדבס כתב שגם בזה מתקדש מן הזרע, מחוץ למקום שכנגד הקרם, עוד ארבע אמות לכל צד. ושיעור זה של ההתקדשות מן הזרע, הוא רק כאשר זרע בסמוך לקרם, אבל אם זרע ירק או תבועה בצד גפן יחידית, אינו מקדש מן הזרע, אלא שישה טפחים בלבד לכל רוח, דיינו לכל כיוון מאיכן שהקרם עומדת. והאיסור הוא רק שזרע בתוך שישה טפחים מהגפן, כשיעור ההרחקה מגפן יחידית, בשונה משיעור ההרחקה של זרע מן הקרם שהוא ארבע אמות. הלכה ד' ילדה פחות מטפח, דהיינו גפן בדרך כלל צעירה, שיש לה גזע שגובו הוא פחות מטפח, וממנו יוצאות הזמורות שעליהם גדלים הגפנים, אינה מקדשת את הזרעים שבצידה, משום שאינה נחשבת לגפן. ויש שכתבו שבכוונת הרמב״ם לומר, שבאם ישנן כמה גפנים, היא אינה מקדשת כדין קרם, אלא יש לה דין גפן יחידית, שהיא מקדשת למרחק שישה טפחים ממנה. ממשיך הרמב״ם, במה דברים אמורים שאינה מקדשת, בקרם שצורתו היא שתיים כנגד שתיים, ואחת יוצא זנב, שישנן חמש נטיות כאלו, והן נטועות בצורה ששתיים עומדות כנגד השתיים שמולם, ומחוץ לריבוע ישנה עוד נטייה שהיא עומדת כנגד הרווח שבין שתי הנטיות, שבצורה כזאת הן נחשבות לקרם קטן, אך במקרה זה של נטיות נמוכות, אין להם חשיבות כלל של קרם, ולשיטה אחת אפלו של גפן. אבל אם היה כל הקרם כן, שכולו היה נטוע בנטיות נמוכות, ומדובר בקרם שיש בו לפחות שש גפנים, הרי זה מקדש את הזרעים כדין כל קרם. הלכה אי, שתי גינות זו על גב זו, שכמקובל בשטחים הרריים, הרי ישנם שטחים מעובדים, זה ליד זה בגבעים שונים, ולעיתים היו זורים, אף את הקיר האנכי העשוי מהאדמה שביניהם. ובמקרה זה הגינה התחתונה עשויה קרם, הרי הדין הוא שיכול לזרוע את הגינה העליונה, וכן הוא יכול לזרוע את חלקו הגבוה של הקיר שביניהם, עד שהוא מגיע לתחום האוויר של 10 טפחים קרוב לקרם שבגינה התחתונה, שהאוויר 10 טפחים הסמוך לקרם, או אף לגפן יחידית השתולה שם, אסור לזרוע בו זרעים, משום ש10 טפחים מעל הקרם עדיין הם בגדר תחום הקרם. ומפשטות לשון הרמב״ם עד שהוא מגיע להעביר 10 טפחים קרוב לקרם, משמע שצריך להרחיק 10 טפחים מעל לצמרת הקרם, וכן כתב הלבוש. אך הרדבז כתב שהוא צריך להרחיק 10 טפחים רק מקרקע הקרם. ומה שכתב הרמב״ם קרוב לקרם, הכוונה שחיוב הרחקת 10 הטפחים הוא רק אם הזרעים נמצאים במרחק רוחבי של עד 4 אמות מהקרם. ואם הייתה הגינה העליונה איש העשויה קרם, והוא רוצה לזרוע בתחתונה זרעים, הרי זה זורע את הגינה התחתונה, וכן מתחיל לזרוע את הקיר העשוי אדמה שביניהם מלמטה, עד שהוא מגיע למקום שלמטה משלושה טפחים, מעיקר הגפנים, דיינו מגזע הגפן, היוצא מעל האדמה שבגינה העליונה, משום שבתוך 3 טפחים נחשב הדבר כאילו זרע במקום הגפן עצמה. על החבב, מי שהייתה שדה וזרוע ירק או תבועה, ונמלח שחזר בו ורוצה ליטה בגפנים, הרי צריך הוא להמתין 3 ימים שהזרעים יטליעו, ואחר כך הופך את הזרעים במחרשה ששוב הם לא יצמחו, ורק אחר כך נוטע את הגפן, ולא ייטה את הגפן, ואחר כך יהפוך את הזרעים, משום שאז בעצם הנטייה הוא עובר על איסור כליים, אף שתכף אחר כך הוא יהפוך את הזרעים, ומה שיצמח מן הגפן לא יאסר. ואם הייתה שדה ונטוע גפנים ונמלח שחזר בו ורצה לזרוע בזרעים, הרי משרש דיינו שהוא עוקר מהשורש את הגפנים ואחר כך זורע את הזרעים. ואם רצה לקוץ את הגפנים לא באופן שעוקר אותה מהשורש, אלא רק עד שלא יישאר מהן אלא פחות מטפח סמוך לארץ, הרי זה לאחר שעשה זאת מותר לזרוע, משום שהגפן הופכת להיות ילדה פחותה מטפח שנתבהר בהלכה ד' שאינה נחשבת לגפן. ואף שנתבהר שם שבקרם שלמה אף נטיות הפחותות מטפח מקדשות, וכאן מדובר כששדהו הייתה נטועה גפנים, הרי מכיוון שכאן מדובר בגפן גבוהה שהוא עשה מעשה מיוחד לקצוץ אותה עד לפחות מטפח, הרי יש שקר שלא נוח לו בגפן, ולפיכך מותר לזרוע לידה. ואחר כך, לאחר הזריעה, יחזור וישרש את הנשאר בארץ מן הגפנים, מחשש שמא תצמח הגפן למעלה מטפח, ויעשר. הלך הזין המבריך את הגפן בארץ, שהוא כופף זמורה של גפן ותומן אותה באדמה, כדי שתשריש ויצמח ממנה גפן, שתינה גם מן הגפן הגדולה, עד שתגדל מעט, ואז ינתק אותה מהגפן הראשונה. אפילו אם היא בריחה בתוך הדלת שיבשה ונעשית כסילון, דיינו כצינור, שכך הדלת מגנה על הגפן המוברכת, ומדובר דווקא בדלת שיבשה, שבאם לא יבשה, הרי הגפן מתחברת עם הדלת ואסור משום הרכבת אילן בירק. או שהיא בריחה בתוך סילון דיינו צינור של חרס, הרי אין הדלת או הצינור מהווים הפסק בין הגפן ובין הזרעים שהוא רוצה לזרוע על גבה. ולפיכך, אם היה האפר שעל גבה, מחוץ לדלת או לצינור החרס, שלושה טפחים או יותר, הרי זה מותר לזרוע על גבה, משום שאין השורשים יורדים לעומק של שלושה טפחים, וממילא אינם מגיעים לגפן. אך אם היה על גבה פחות מזה, שיש על גבה אפר של פחות משלושה טפחים, אסור לזרוע על גבה, משום שהשורשים של הזרע יורדים ומגיעים עד לגפן, והם חודרים אף דרך הדלת או צינור החרס. ומכל מקום מותר לזרוע בצידה של הגפן המוברכת, מכיוון ששורשי הזרעים יורדים רק למטה ואינם מתפשטים לצדדים. ואף שהשורשים הם בתוך שישה טפחים של הגפן, שמעל פני האדמה הדבר אסור, הרי כאשר הדבר קורה בתוך הקרקע הדבר מותר, מכיוון שאין רואים מרבוב. ואין איסור, אלא כאשר השורשים מגיעים ממש לגפן ומתערבבים עמה. הלכה חטא, הגפן שהבריחה בסלע, שהכניס את הענף מתחת לקרקע קשה, שאין השורשים יכולים לעבור דרכה, הרי אף על פי שאין האפר שעל גבה אלא בעובי של שלוש אצבעות, מותר להביא זרע ולשוטלו מעליה, והאפר בגובה שלוש אצבעות, שהם כשישה סנטימטרים, נדרש מפני מרית העין. אך באמת דברים אמורים שמותר לזרוע בסמיכות כל כך לענף המוברח, שאין עיקר הגפן נראה שלא רואים גם את הגפן עצמה שממנה הוא הבריך את הענף, כגון שתמן את כל הגפן באדמה כדי שתצמח במקום אחר. אבל אם היה עיקר הגפן נראה, צריך להרחיק ממנו שישה טפחים לכל רוח, לכל צד, ואחר כך יזרע, כמו שמרחיק מכל גפן יחידית שלא הוברכה, כמו שיתבהר בפרק הבא. שכל המבואר בשתי ההלכות האחרונות, בנוגע להרחקת הזרע מהענף המוברח של הגפן, מתייחס רק להרחקה הראויה מאותו ענף. אך באם הגפן עצמה, שממנה הוברח הענף, נמצאת באופן גלוי, בסמיכות של תוך שישה טפחים, למקום שבו הוא רוצה לזרוע, הרי הוא צריך להרחיק ממנה שישה טפחים, כפי שהוא צריך להרחיק מכל גפן. הלכת את המבריך שלוש גפנים, כאמור שהוא כפף ענף שלהם בארץ, ועיקריהם של הגפנים נראים מעל הארץ, אם יש ביניהן בין שלושת הגפנים, מ-400 ועד 800, שכך הוא דרך נטיית הגפנים בקרם, שמשאירים ביניהם מ-4 ועד 800, שבאים נוטע את הגפן האחת בסמיכות של תוך 400 לגפן השנייה, הרי הם לא יצמחו כראוי. במרחק של יותר מ-800 זו מזו, הרי כל אחת מהן נחשבת כגפן יחידית. וכך גם שלושת הגפנים המוברכות, כאשר יש ביניהם מ-400 ועד 8, כדרך כל הגפנים, הרי אילו מצטרפים לשאר גפנים העומדות בקרם, וכאילו לא יבריחן. דיינו אומרים שמכיוון שיבריך את הגפנים, הרי הם משמשות בעיקר לצורך צמיחת החלק המוברך, ואין הן עצמם חשובות כדי להיחשב כחלק מהקרם, אלא יש להם חשיבות ככל הגפנים האחרות שבקרם, ולפיכך צריך להרחיק 400 מהם כדי לזרוע תבועה או ירקות, ולא שישה טפחים כמגפן יחידית. ואם לאו שיש ביניהם פחות מ-400 או יותר מ-800, אינם מצטרפות לקרם, אלא דינם כגפנים בודדות שמרחיק מהם שישה טפחים בלבד. ממשיך הרמב״ם בהלכה י', ואם היו הגפנים המוברכות פחות מ-3, דיינו גפן אחת או אף שתי גפנים, אין מצטרפים לכרם, אלא הם נחשבות לגפנים יחידות, ולפיכך מרחיק מהן שישה טפחים לכל רוח וזורע, שבמקרה זה אין דינם כשאר הגפנים, שכאשר ישנו כרם הנטוע כהלכתו שלפחות שתי שורות של שלוש גפנים, בגפנים שנמצאים בסמיכות אליו, אף גפן יחידית מצטרפת אל הכרם, וכפי שיתבהר בפרק הבא. אך כאן שהגפנים הוברחו, הרי הן פחות חשובות, ולפיכך אין הן מצטרפות לכרם, אלא אם כן ישנן שלוש גפנים כאלו, ששלוש גפנים אף מוברחות מקבלות חשיבות, ומשום חשיבותה מצרפם האדם לכרם. הלכה י' א', כל הזורע תחת הסריגים, דהיינו הענפים, והעלין היוצאים מן הגפן, הרי זה כדי שנאסר בהנאה, ואף על פי שהזרע רחוק מעיקר הגפן, כמה אמות. דכך היא דרכה של הגפן שנמשכים ממנה ענפים למרחק, וכל מה שתחת הענפים או העלים, הרי הוא נחשב כגפן. אך אינו צריך להרחיק מהענפים או העלים 400, ואף לא 6 טפחים כבהרחקה מעיקר הגפן. הלכה י"ב הדלה את הגפן על מקצת הפפיריות שהם קנים וכיוצא בהם שעושים מהם כן מסגרת או סבכה וקושרים אותם אל עיקר הגפן כדי שיתפשטו מעליהם ענפי הגפן ובמקרה זה מדובר שענפי הגפן יתפשטו רק על מקצת הפפיריות הרי הדינו שלא יזרע גם תחת מותר הפפיריות שאינן מכוסות בענפי הגפן ואף על פי שאין עליהן לא עלין ולא שריגים ומכיוון שנעשו כדי שיתפשטו עליהם ענפי הגפן הרי הם בטלים לגפן אך בדיעבד אם זרע תחת מותר הפפיריות הועיל וכעת אין הזרע תחת שכח הגפן הרי זה מותר וכן הדינו גם אם ידלה את הגפן על מקצת בדי אילן, דיינו ענפי אילן שאינו עושה פירות, דיינו אילן שרה כגון הארז והברוש, שאף כאשר ענפי הגפן מתפשטים רק על חלק מבדי האילן, אסור לזרוע גם תחת המותר, דמכיוון שהוא רוצה שיתפשטו עליהם ענפי הגפן, הרי הם בטלים לגפן. אבל אם ידלה את הגפן על מקצת אילן מאכל, על ענפי אילן העושה פירות הראויים לאכילה, הרי זה מותר לזרוע תחת בדי האילן שלא נמשכו עליהן שריגי הגפן, וזאת משום שאין אדם מבטל אילן מאכל ועושה אותו הפפיריות לגפן, מפני שהוא רוצה שהוא ישמש להוצאת פירות לאכילה, ולפיכך אין כל חלקי אילן המאכל בטלים לגפן, ואסור לזרוע רק תחת המקום שענפי הגפן מתפשטים עליו. ומכל מקום, אם נמשכו השריגים של הגפן לאחר שזרע וסיכחו על הזרע, הרי זה מחזירם, דיינו מעבירם למקום אחר כדי שלא ישוחחו על הזרעים. ומכיוון שהזריעה תחת אילן המאכל נעשתה ביתר, אין הזרעים נאסרים ולפיכך אין הוא צריך לעוקרם, אלא יכולו להעביר את ענפי הגפן למקום אחר. אך באים לאחר שהוא ראה זאת, הוא לא העביר את הענפים והוסיפו באחד ומתיים, הרי הם אסורים. המשיך הרמב״ם בהלכה י' ג' שדין זה שנאמר בסוף ההלכה הקודמת שבאים כאשר זרע תחת אילן המאכל במקום שלא הגיעו אליו ענפי הגפן נמשכו אחר כך ענפי הגפן וסיכחו על הזרע הרי אינו צריך לעקור את הזרעים אלא יכול להעביר את הענפים למקום אחר הרי זהו רק כאשר זרע תחת מותר הענפים של אילני מאכל שהדבר היה מותר לו אבל הזורע תחת מותר הפפיריות או תחת מותר אילן שאינו עושה פירות במקום שהגפן לא הגיע אליו שכאמור בהלכה הקודמת היה אסור לא לזרוע שם משום שכל הפפיריות וענפי אילן הסרק בטלים לגפן ונמשכו לאחר מכן שריגי הגפן וסיכחו על הזרעים הרי זה אסור לקיימו להשאיר את הזרע במקומו ולהחזיר את השריגים להעביר את ענפי הגפן למקום אחר מאחר שעצם זריעתם באותו מקום הייתה באיסור אלא כיצד עושה עוקר את הזרע הלכה י' קנים היוצאים מן האריס דהיינו שמתוך המבנה של הפפיריות בולטים קנים החוצה והם לא נועדו שהגפן תתפשט גם עליהם אלא הוא ישירם רק מפני שחס עליהן לפוסקן שהוא נמנע מלחתוך אותם כדי שלא ישחית את הפפיריות מפני שהוא חשש אם הוא יחתוך אותם הוא יפגע במסגרת הקנים שנועדו להדלות את הגפן עליהם שהם הנקראים הפפיריות הרי זה מותר לזרוע תחתיהם של אותם קנים, ומכיוון שהם לא נועדו שהגפן תתפשט גם עליהם, הרי הם אינם נחשבים כחלק מהפפיריות, ואינם בטלים לגפן. ואם מניחם שישאיר את אותם קנים בולטים, כדי שיהלכו עליהן השריגים והעלין היוצאים, שהוא ישאיר את אותם בליטות של קנים, כדי שאם יהיו ענפים או עלים שיבלטו מהפפיריות החוצה, הרי הם יהלכו מעליהם, הרי זה אסור לזרוע תחתיהן, אף שאתה אין מעליהם את ענפי ועלי הגפן, משום שבמקרה כזה הם נחשבים כחלק מהפפיריות, והם בטלים להגפן. הלכת את וו, פרח, דיינו ענף צעיר מלבלב, או הסמדר, שהוא הפרח שאחר כך יוצא ממנו פרי הענב, היוצא מן האריס, דיינו מענפי הגפן, הנמשכים מעלה הפפיריות, או מן הדלית, ענפי גפן המטפסים על לץ או על גדר וכדומה, הרי פרח זה נחשב כענפי הגפן עצמה, ואסור לזרוע תחתיו. ולפיכך רואין אותו את הפרח כאילו משקולת תלויה בו עד הארץ, ואסור לזרוע בכל מקום שהמשקולת מראה שהוא תחתיו. דהיינו שאסור לזרוע רק במקום שהוא במדויק מתחת לפרח. אך בנוגע לאפיפיריות הגפן, הרי כאמור אסור לזרוע מתחת לכל האפיפיריות. אכן חיוב הרחקה מעבר לשטח שמתחת לאפיפיריות עצמם. ממשיך הרמב״ם, וכן המותח זמורה, ענף מעץ הגפן מאילן לאילן, אגם שאין בעלים או ענבים, הרי הדינו שאסור לזרוע תחתיה, אך מכיוון שהיא לא מודלת על האפיפיריות, הרי האיסור הוא רק תחת הזמורה ממש. הלכת את זין, ואם קשר חבל או גמי בזמורה, והגמי הוא הפפירוס, שהיו עושים ממנו נייר וחבלים, וכן גם מחצלאות. הרי באם החבל או הגמי קשורים בצידם האחד בזמורה, וקשר את הראש האחד, דיינו את הראש השני של אותו חבל או גמי, באילן, הרי זה מותר לזרוע תחת החבל. דאף שהחבל מגיע כהמשך לזמורה, שהרי הוא נועד להאריך את הזמורה כדי להגיע מהאילן האחד לאילן השני. מכל מקום, מכיוון שהחבל איננו ענף של הגפן, מותר לזרוע תחתיו. אך אם מתה חבל זה, כדי שיהלכו עליו, דיינו שיגדלו ויתפשטו עליו, השריגים, דיינו הענפים של הגפן והעלים שלה, הרי הוא כאפיפיריות, שאסור לזרוע תחתיהם, גם תחת החלק שלא הגיעו אליו ענפי הגפן. וכך גם אסור לזרוע מתחתיו של חבל זה, אף שענפי הגפן עדיין לא הגיעו אליו, ומשום שהוא נועד לכך שענפי הגפן יימשכו עליו, הרי הוא בטל הגפן ולפיכך אסור לזרוע תחתיו. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.